אהובה ידידה מורה ורבותה, השיר הזה נמסר לזכות מרת נחקית הבת רב חיים צבי ולילוי נשמת חנה בת מרת חנה בת רב מאיר זב, והשיעור מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה. כתוב בגמרא במסכת שבת, והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמה, מלמד שכפה להם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, ואם לאו, שם תהי קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רב, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, תכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. למדנו שקבלת התורה בהר סיני הייתה בכפייה. ואחר שקבלה בכפייה אינה תופסת, יש כאן טענת מודעה, וכפי שניתן למסור מודעה בכל קניין הנעשה בכפייה, במכר או בקידושין וכדומה, ולבטל אותם, גם כאן יש מקום לבטל חלילה את כל קבלת התורה. ועל כך אומר רבה, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, רש"י כותב, מאהבת הנס שנעשה להם. ונמצא כי אכן הוצרכנו לקבלה חדשה של התורה, וקבלה זו נעשתה בימי אחשוורוש כתוצאה מאהבת הנס. דברי רש"י צריכים ביאור בשני דברים. א', עצם המושג מאהבת הנס לכאורה אינו מובן. בפשטות, האהבה שייכת לתוצאה של הנס וההצלה שנובעת ממנו, כי מאחר שנגזרה על אדם גזרת מוות או כל צרה שלא תבוא והוא ניצל בנס, הרי הוא שמח בכך ואוהב את העובדה שהוא חי ולא ניזוק. אולם כאן נתחדש עניין של אהבת עצם הנס. זה לא מה שהיה הפועל יוצא מהנס, אלא מעצם הנס, מאהבת הנס שנעשה להם. בדבר זה צריך ביור. או צריך להבין שנתבאר כאן שכתוצאה מהנס הם קיבלו תורה, אבל בפשיטות היינו אומרים להפך, שהם חזרו בתשובה על המודעה שהייתה על קבלת התורה, או כפי שדברת בתי בתפילה ובצום שגזרה אסתר, וצומו אליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, ומכוח עצם קבלת התורה מחדש נעשה להם נס. ואילו כאן כתוב להפך, שהנס לא נעשה מכוח קבלת התורה, אלא מכוח עצם התפילה מעומק הלב שמועילה תמיד, ומכוח הצומות שהם חלק מדרכי התשובה, כלשון הפסוק, שובו עדיי בכל לבבכם בצון ובבכי ובמספד, וכפי שמפורש במגילה, דברי הצומות וזעקתם. ורק לאחר שנעשה הנס, קיבלנו תורה מאהבת הנס. והדבר תמוע, כי מה היה הדבר המחייב בנס שגרם להם לקבל תורה יותר ממה שהיה בתשובה שקדמה לו? אז קודם אנחנו נלמד סוגיה יסודית. בגמרא בחולין בדף קלט עמוד ב' כתוב, משה מן התורה מניין, בשגם הוא בשר, בשגם זה בגמטריה 120, רמז למשה רבינו. סליחה, בשגם זה כתוב בשגם הוא בשר 120 שנה, אבל משה זה בגמטריה בשגם. אז זה רמז למשה מן התורה. המן מן התורה מניין? המן העץ. רש"י מפרש, ועוד זה שאלו ממנו, מניין למשה רמז קודם שבא שסופו לבוא. איפה יש רמז למשה לפני שבא שסופו לבוא? להבנת דברי הגמרא צריך להקדים שמשה רבינו הוא דבר מוכרח בבריאה. כי מאחר שהתורה עצמה מוכרחת בבריאה ואינה דבר מקרי, ואין להעלות על הדעת את מציאות הבריאה בלי תורה, ובמאמר מוסגר זה הטעם לכך כפי שמבאר המהר"ל שניתנה תורה בכפייה, כמו שכתוב במסכת שבת, הכפייה לא הייתה משום שלא רצו או מחשש שלא יסכימו לקבל, אלא משום שכיוון שהתורה מוכרחת בעולם, לכן גם צורת נתינת התורה צריכה להיות באופן שדבר מוכרח ואינו תלוי בבחירה. זה דבר הכרחי. ממילא הוא הדין שלא תיתכן בריאה בלי משה. מאחר שמשה רבנו המזוהה עם התורה עד כדי כך שהיא נקראת על שמו תורת משה, הוא האדם היחידי בעולם שיכול להוריד תורה מן השמיים. ומעטה, כל דבר שמוכרח בבריאה, אשר מציאות הבריאה מכריחה שהוא יגיע, חייב להיוודע מקודם ולהתגלות בתורה. כי מאחר שכל מציאות העולם נכתבה בתורה, הרי כל מה שמחויב להיות בעולם צריך להתגלות מלכתחילה בתורה. וזו שאלת הגמרא, משה מן התורה מיניים? מאחר שמשה רבנו חייב להגיע והמציאות שבלעדיו מכריחה שהוא יגיע, חייב להיות רמז וגלוי בתורה, וגילוי בתורה שמשה רבנו עתיד לבוא. התורה הכרחית, וממילא משה שמביא את התורה הכרחית, ולכן צריך להיות רמז לפני כן שזה דבר שצריך לבוא. צריך למצוא רמז בתורה שהוא צריך לבוא. יסוד זה שכל מציאות קיימת בעולם חייבת להיות כתובה בתורה נמצא גם בדברי רש"י בתחילת פרק חלק. שם מונה המשנה את אלו שאין להם חלק לעולם הבא, והראשון בהם הוא אומר אין תחיית המתים מן התורה, לשון רש"י שם הכי גרסינן, האומר אין תחיית המתים מן התורה, שכופר במדרשים דדרשינה בגמרא לכמן מניין תחיית המתים מן התורה, ואפילו יהיה מודה ומאמין שיחיו המתים אלא דלא רמיזה באורייתא, כופר הוא, הועיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה. מה לנו ולאמונתו? וכי מאיכן הוא יודע שכן הוא? הלכך כופר גמור הוא. למדנו כי אפילו אם אדם מאמין שיחיו המתים אולם דעתו שזה לא כתוב בתורה, הרי שכלשון רש"י, מה לנו ולאמונתו? כי עניין האמונה, כפי שכבר דיברנו בעבר, אינו שאדם מאמין שיקרה משהו, אלא שזו המציאות עצמה. יסוד האמונה בתחיית המתים מחייב להאמין שעצם סדר מציאות העולם מחייב זאת. כשמבינים נכון את סדר מציאות העולם, עצם ההבנה הזו מחייב את תחיית המתים. לכן אין עניין האמונה להאמין שכך וכך יהיה, אלא אני מאמין שהמציאות היא כזאת שכך וכך חייב להגיע. זאת האמונה בתחיית המתים. וכיוון שזו האמונה, הרי כל מה שמוכרח במציאות כתוב בתורה. זוהי השאלה, משה מן התורה מניין? והכך מביאה את הגמרת הפסוק שנאמר לפני המבול, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר, בשגם עולה בגמטריה משה. וכאן ממשיכה הגמרה לשאול המן מן התורה מניין, ומביאה את הפסוק המן העץ הזה. פירוש הדבר, כי מאחר שנתבאר שמציאותו של משה מוכרחת בעולם, הרי שזה לעומת זה עשה אלוקים, וכך גם מוכרחת להיות בעולם מציאות של הצד שכנגד משה, הצד המתנגד למשה, שכל עצמו לעקור את משה מהשורש. כי בורא עולם ברא כתבים בעולם, בכל צד יש את העומק עד לשיא, ושני הכתבים האלה קיימים בעולם, זה לעומת זה עשה אלוקים. עומק טוב ועומק רע. ואם צד אחד מוכרח, ממילא מוכרח להיות גם צד שני. ולכן, גם המן חייב להיות מוכרח מהתורה. כלומר, מציאותו של משה מוכרחת, ומציאותו של מי שמתנגד לו, הוא בא לעקור אותו מהשורש, גם היא מוכרחת. ונבאר. בורא העולם ברא את הבריאה כביכול בשיקול בין שני הצדדים, הטוב והרע, האדם והנחש. יש עניין עמוק המתגלה במטה אלוקים אשר ביד משה. את אותו מטה אלוקים נאמר בו, ואת מטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. ומאחר שכל ניסי מצרים נעשו בו, במטה הזה זאת, ממילא נמצא שהוא בעצם השורש לכל התורה כולה, כפי שפותחת את הברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר בורא עולם למשה רבנו, השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לתנין. והמשכו, וינס משה מפניו. משה רבנו עצמו נס ובורח מהמטה שהוא שורש כל התורה כולה, בקצה אחד שבו משה רבנו מחזיק, זה מטה משה, זה עומק הצד הטוב. כשהוא משליך אותו ארצה, הוא הופך להיות עומק הצד שכנגד, עד כדי כך שאפילו משה רבנו בורח ממנו ואינו יכול לעמוד כנגדו. זהו אותו הנחש הקדמוני אשר מאז חטאו של אדם הראשון לא ניתן לעמוד בפניו עד התיקון השלם. ואז אומר השם למשה, שלח ידך ואחוז בזנבו. המהר"ל מבאר כי אחוז בזנבו היינו אחוז בקצה האחרון שלו, ומיד וישלח ידו ויחזק בו והיא למטה בכפו. הנחש עצמו חוזר להיות מטה אלוקים. זהו הסוד הגדול של הבריאה. בורא עולם ברא את עומק הטוב בצד אחד ואת עומק הרע בצד השני, אבל נעוץ בו סופם בתחילתם, ועומק הרע שבצד השני ומצד עצמו הוא יביא על הטוב, והוא בעצמו יחזור להיות טוב, כמו שהנחש חוזר להיות מטה. יש כאן עומק נפלא ונבאר את הדברים. כלל העניין הוא כי המציאות שברא בורא עולם היא מציאות אמת, מציאות קיימת. והנה, אמת יכולה להתברר בשני דרכים. הדרך האחת היא כלשון החכם, האמת עד לעצמו, האמת מוכיחה ומגלה על עצמה. זאת הדרך הפשוטה והנכונה והטובה להגיע לאמת. אולם, יש עוד דרך להגיע לאמת, והיא על ידי שתופסים שכל הדברים האחרים הם שקר. בזמן שהשקר נתפס כשקר, גם זו דרך להגיע לאמת. זוהי דרך השלילה, ידי שלילת כל מתנגד, שלילת כל צד אחר, כל סתרה אחרה. כביכול, בורא עולם ברא את העולם באופן זה, שזה לעומת זה עשה אלוקים, כדי לתת לנו בחירה, כדי שאנחנו נדע להבחין. אנחנו צריכים לדעת להבחין בין אמת לשקר, בין מציאות לבין היעדר, בין היש ובין האין, בין טוב ובין רע. כך עומד הדבר בשיקול, והתכלית היא להגיע לבירור ולהשיג בסופו של דבר את האמת. פרשת מעשה בראשית מסתיימת במילים כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. סופי תיבות ברא אלוקים לעשות הם אמת. לזה כביכול ברא עולם רוצה להגיע, לזה הוא רוצה להביא אותנו, ואת אותה אמת אנחנו צריכים לחתור ולהשיג. זאת האחרית, כי הקיום היחיד הוא רק האמת, וכלשון הגמרא בשבת, קושטא קאי שקרא לא קאי. האמת קיימת והשקר אין לו קיום. שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיע לשון שקר. היינו שהשקר מחזיק מעמד רק ארגיע, כלומר רגע. זה עומד לעד וזה עומד עד ארגיע. שקר מחזיק מעמד עד הרגע הבא, ואמת קיימת לעד ולעולמי עולמים. ודברך אמת וקיים לעד. מעטה, כדי שהשקר יגלה את העובדה שהוא שקר, הוא צריך לצאת לפועל באופן השלם ביותר. היינו מה שנקרא עבורו שלם. השקר צריך לצאת לגמרי לפועל, וכך בצורה כזו הוא מגיע לסתירת עצמו. רק בצורה כזו שהשקר מגיע לשיא, תופסים את העובדה שהוא בלתי אפשרי. אבל כל זמן שהוא עדיין לא יצא לפועל לגמרי, הוא עדיין אפשרי. לכן צריכים להיות קיימים בבריאה אותם כוחות של שורשים רעים, שורש פורה ראש ולענה, אשר מוציאים כל הרוע לפועל בכל כוחם. רוע בלתי אפשרי אשר מגיע לקצוות כאלה שהוא באמת סותר את עצמו. כך הרבי עצמו מביא למצב שהוא נתפס כבלתי אפשרי. אין לך עדות טובה יותר על מציאותו של דבר מהודעת בעל דין עצמו. ואף כאן בעל דין עצמו מראה כביכול בעצם מציאותו עד היכן הדברים מגיעים. כך הוא אופן של מצוות התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שיש בה מצוות עשה, אשר המקיימים את מצוות תעשה מקבלים שכר, ויש גם מצוות לא תעשה, מי שעובר עליהם מקבל עונש. עניינם של מצוות תעשה שמקיים אותם מצרף עצמו למציאות אמת, מצוות לא תעשה נצטווינו להרחיק ממציאות של שקר, מדברים שאינם מציאות, ויתרה מכך הם אף נגד המציאות ושוללים אותה. לכל המקרב את עצמו אליהם נתנו כל פרשיות העונשים חלילה בעולם הזה או בעולם הבא, שעל ידם מציאות הרע מגלה לאן היא מביאה את עצמה, עד כמה שהיא שוללת ומבטלת את עצם מציאות, את עצם מציאות, המציאות עצמה. זה עניינו של העונש, להראות שמי ששם את עצמו במציאות הזו, שם את עצמו במציאות שהיא עצמה מחלה ומבטלת וסותרת את עצמה. זה שכר וזה עונש. אלו הם כאמור העשין והלא תעשה. העשין הם המציאות הקיימת האמיתית, אותה מציאות שכביכול בורא עולם ברא, ועל ידי קיומם אנחנו מחברים את עצמנו חיבור שלם למציאות האמיתית. מצוות לא תעשה אלו המצוות שעניינם השלילה, להתרחק ממציאות שקר, כי המתקרב למציאות שקר שם עצמו במציאות כזאת שהוא עצמו ישלול את עצמו, והעונש יגיע אליו ממנו עצמו ומאותה מציאות שהוא בחר לו. שני כתבים אלה עומדים זה לעומת זה. משה רבנו הוא עומק הצד האחד, והמן הוא עומק הצד האחר. דבר זה מפורש בגמרא במגילה. תנה, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבע באדר מת ובשבע באדר נולד. המן שמח שמחה גדולה כי הייתה לו כאן ראיה שנתמזל מזלו. כיוון שבחודש זה שבו מת משה רבנו יש משהו רופף בכלל ישראל, מאחר שמשה רבנו שקור כנגד כל ישראל, ולכן המן שמח כי נה יש משהו, יש משהו רופף, משה רבנו מת, אבל הוא לא ידע שבשבע באדר מת ובשבע באדר נולד. מצינו רבות בדברי חז"ל שמשה רבנו שקול כנגד 60 ריבו מישראל. משה רבנו כולל בתוכו את כל כלל ישראל יחד, והיינו כל כלל מקבלי התורה. והעניין בזה, כי כולנו, כל כלל ישראל קיבלנו תורה, ולכל אחד יש הבנה ותפיסה ייחודית בתורה שיש בה נקודת חידוש. כי מאחר שאין דעותיהם שוות, הרי שהתפיסה של כל אחד ואחד היא מיוחדת לו והיא דעתו שלו. ואף שיכולים שני אנשים להידבר ביניהם ולהשתמש באותם המילים כדי לתפוס מחשבה מסוימת, אבל המחשבה עצמה הנמצאת בליבו של כל אחד ואחד היא שונה ומיוחדת אליו. ואת כל התפיסות האלה כולם קיבל משה רבנו בסיני, וכפי שדרשו חז"ל בכמה מקומות, אפילו מה שתמיד ותיק עתיד לחדש להראות לפני רבו, כולם נאמרו למשה בסיני. משה רבנו קיבל את התורה של כל כלל ישראל יחד, והוא כולל בתוכו את כל ה-60 ריבו ישראל, כל מקבלי התורה. כל זה נמסר למשה רבנו. המן הבין ותפס עניין זה, וזאת הייתה השמחה הגדולה ששמח, מאחר שכל כך עלה לו הגורל. פירוש הדבר בעיניו שהוא הצליח הצלחה שאין כמוה. עלה לו הגורל דווקא בירח שמת משה, וממילא מזלו של כל כלל ישראל רופף בחודש הזה, ואם כן הוא שמח בצדק. אלא שהגמרא ממשיכה, ולא יודע שמשה בשבע באדר מת ובשבע באדר נולד. מפרש רש"י, כדאי הלידה שתחפר על המיטה, ונראה מהדברים כי אכן השמחה נכונה. אלא שאם היה המן יודע על הלידה, הוא היה חכם דיו כדי להבין שיש פה משהו שעוד עלול לתפך. אולם כיוון שהוא לא ידע, לכן הוא שמח שמחה גדולה ללא פקפוקים. על כל פנים, אותה מיטה של משה רבנו היא לצידו של המן, שבא לעקור את משה רבנו מן השורש, כשהוא רצה לאבד את כל כלי ישראל, בעצם כוונתו הוא לאבד את משה רבנו. כל ה-60 ריבו של כלל ישראל הם גם משה רבנו, כי כאמור משה רבנו עומד כנגד 60 ריבו, וה-60 ריבו נכללים במשה רבנו. אמר הקדוש ברוך הוא לשה רבנו, כלו נתתי לך גדולה לבשביל ישראל, היינו שמשה רבנו, גמרא בברכות ל"ב, ו-60 ריבו ישראל הם בעצם שתי פנים של מציאות אחת המתגלה בשתי צורות, והמן עומד כנגד המשה רבנו שב-60 ריבו ישראל. לכן השמחה הגדולה שלו הייתה כשנפל לו הפור בירח שמת משה רבנו. המן הוא הקוטב שכנגד משה רבנו, שרוצה לעקור אותו מהשורש, וכאמור כוונתו לעקור את כל כלי ישראל מן השורש. לעקור את משה רבנו זה בעצם לעקור את כל עם ישראל. ככה אנו מוצאים בעמלק, בא לפני מתן תורה, מאמר חז"ל, רפידים רפו ידיה מן התורה, ואותו רפיון ידיים את בתי במלחמה, כי אופן המלחמה נאמר בו, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וכאן אנחנו מוצאים שעיקרה של המלחמה עומד כנגד משה רבנו, וכפי שנראה בהמשך הפרשה, שעמלק מכביד על ידיו של משה, וכפי שכתוב, והי וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. הדבר נראה תמוה, כי חסר היה כוח בידיו, וכי חסר היה כוח בידיו של משה רבנו. משה רבנו הוריד בידיו את הלוחות, רבנו בחיי אומר שהחומש ממנו הם נעשו הוא הנקרא אצלנו יהלום, ואותם הלוחות שכל אחד מהם היה עמה על עמה, הרי שמשקלם לפי המשקל הסגולי של החומר הוא כ-8 טון. וכאן משה רבנו, שהוא היה גיבור ענק עצום שאין כדוגמתו, לא יכול להרים את ידיו. אין זה בדרך הטבע, כי בדרך הטבע משה רבנו יכול להרים את ידיו, אבל ידי משה כבדים, משום שיש מי שמכביד בכוחו מושך אותם למטה, ולכן צריך שאהרון וחור יתמחו בידיו של משה. המלאק הראשון הגיע לרפורון ידיים כדי לשלול את קבלת התורה. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בשלח שמשה רבנו נתאמץ כל כך בדבר, משום שזאת המלחמה הייתה לישראל, וזאת תהיה מלחמה אחרונה. המלחמה הזו היא סוף הדרך. בניצחון על המלאק יהיה הניצחון שעליו נאמר, כי יד על כסקה מלחמה לשם בעמלאק מדור דור. כפי שדרשו חז"ל, שאין השם שלהם ואין הכיסא שלהם עד שימחו זרעו של עמלק. כל זמן שעמלק נמצא בעולם לא יכול להתקיים. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עמלק מונע את קיום הפסוק הזה, הוא שולל זאת. כל זמן שהם נמצאים בעולם קיים שקר בעולם, וכאן מגיע המן להילחם. המן שהוא הרביעית דם של עמלק, בו נמצא הרע בשיאו. וכך אנו מוצאים שהמן אף עשה עצמו אלוהות. זה אותו רע שתופס את עצמו רחמנא ליצלן כזה לעומת זה. הוא תופס את עצמו כמחויב המציאות. כאן עומד המן כנגד משה רבנו. המן אכן צדק. הוא באמת הגיע לשיא. הוא הגיע לשיא שאף אחד לא הגיע אליו. לשיא שהוא זכה בדבר מלכות. לכתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. הוא זכה לכתב השולל את מציאותם של כלל ישראל בפקודה שהיא דבר מלכות, וכל אחד יכול ללכת ולבצע אותה. וכתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב, ואי אפשר למחוק אותו. היינו, המן הגיע באמת לנקודת השיא של הרע. אלא שעכשיו, כאן אנחנו מגיעים לעומק נפלא. כיוון שהוא הגיע לשם, אז הוא עצמו נהיה כמשה רבנו. מכוחו ועל ידו נתנה תורה לכלל ישראל, דווקא הוא הביא לגמר קבלת התורה. זאת הרי תכלית הבריאה. הבריאה נברא כדי להגיע לנקודה הזו, שהרע בעצמו יכריז ויודיע אני שקר. כך אנחנו מוצאים אף בבלועי קורח, כמו שכתוב באגדת הדרה בבר בר חנה. שם מספרת הגמרא שההוא טייה סייר עמו במדבר וראה לו שם כמה מקומות, ואחר שראה אותר סיני ואת מתי מדבר אמר לו שיראה את בלועי קורח, ואז לקח אותו למקום שבו נפתח פי הארץ ושם נבלו קורח ועדתו, ואמר לו שיעטה אוזנו לשמוע ושמע שאומרים משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים, כי מאחר שבחייהם הם גילו את ההפך הביאו אותם לכך שמהם בעצמם מתברר שמשה אמת ותורתו אמת. כלל ישראל ידע שמשה אמת ותורתו אמת. אולם בלועי קורח היו צריכים ללמוד זאת דרך ביטול השקר. אולם זו דרך כואבת. כל מי שמזהה עצמו עם השקר, הרי כשהשקר מתבטל זה ביטול קיומו שלו. וזה כואב מאוד. זהו הדבר הנפלא שקרה כאן. בזמן שהגיעו לשיא התנגדות למשה רבנו, שיא שיצא לפועל בהצלחה מקסימלית שלא ייתכן יותר ממנה, להוציא כתב מלכות שאין להשיב, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, כשזה מגיע לכאן, הדבר חייב לתפך. פתחנו בשאלה מהי אהבת הנס. בהקדם לביור הדבר נוסיף עוד ונבר עניין יסודי, והוא עניין הצחוק בעולם, ודיברנו על זה כבר בשיעור שאמרנו לא מזמן. בטבעו של האדם יש דבר נראה סתום ומוזר מאוד. ידוע שאדם צוחק כשהוא שומע בדיחה, והצחוק הוא הבאה של שמחה, כפי שאנחנו רואים שהצחוק והשמחה הם שמות נרדפים בתורה. אם נתבונן מהו הדבר המצחיק שבדיחה, נראה שהצחוק מגיע במצב של היפוך לא צפוי. כשהדבר מתהפך פתאום מקצה אחד לקצה שני, הוא מעורר צחוק. הדבר תמוע בכוחות הנפש, מה מיוחד בזה? אז מה באמת השורש? השורש הוא שאנחנו מחכים להיפוך הגדול, לאז ימלא שחוק פינו, ומוטבעת בנפש התכונה הזאת. כאשר, וגם אצל אומות העולם, אז זה הפוך אלמים שפה ברורה לכל כולם בשם השם, בצפניה, ג' ת'. כשאנחנו רואים מצבים מתהפכים, מתעוררת התפיסה שבהיפוך. ושם אנחנו צוחקים ושמחים. כשרואים משהו שמתהפך פתאום, משהו מפתיע, אנחנו צוחקים, זה כל בדיחה. תשים לב, כל בדיחה זה תמיד משהו, לא מפתיע, משהו מפתיע בסוף. למה אנחנו צוחקים? כי זה מה שיקרה לעתיד לבוא. אז זה שורש הצחוק שלנו פה, לעתיד לבוא, הכל יתהפך לטובה. מה שמצחיק ומשמח אותנו בנס פורים, הוא הגילוי בשייכות הנס לאז ימלא שחוק פינו. כאן אנחנו רואים את המן שטרח וגדל וגדל עד שתפקע ונמוג והיה לעין. הוא סתר את עצמו, ביטל בעצמו את מציאותו. כך ראינו תהליך של גדילה ופתאום הכל מתהפך. הנס נמצא בהיפוך. בספר יצירה כתוב שחודשי השנה מתחלקים לפי 12 כוחות הנפש. כפי שמונע שם את כוחות הנפש, ראייה, שמיעה, הילוך, שיחה. האחרון הוא הצחוק מכוון כנגד חודש אדר. כך גם מכוון חודש אדר בחלוקת החודשים כנגד השבטים, כנגד שבט זבולון, כך בשיטת הגרא, ריזל, כנגד שבט נפתלי, משום שכתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר בעולך. הצחוק של חודש אדר זאת השמחה של שבט זבולון. החודש הזה שעליו כתוב, החודש אשר נהפך, הוא חודש הצחוק. כאן נמצא שורש הצחוק והשמחה. עכשיו אפשר להבין לפי ערכנו, שכאן תמון הסוד של אהבת הנס שנעשה להם. חוץ מעצם ההצלה שבאה על ידי הנס, נעשה כאן משהו של אז ימלא שחוק פינו. בעובדה שניצלנו ממוות לחיים, אין את אהבת הנס, אלא את אהבת התוצאה של הנס. אולם כאן, אהבנו את הנס עצמו, משום שהנס הזה, שייך להיפוך הגדול של הבריאה, מביא לצחוק. השמחה הגדולה והצחוק גדול, שתחילתם הייתה בצחוק שהיה בעולם כשנולד יצחק אבינו, כל השומע יצחק לי, אף אז היה מצב של אברהם אבינו אינו מוליד, והשם הפך את הטבע והביא לעולם את יצחק כנגד כל כלי המציאות. באמת משמעות עצם השם יצחק תמוהה, אבל אנחנו התרגלנו לכך, מהי המשמעות של ההטייה בעתיד יצחק, כאילו נאמר יצחק בעתיד. אבל זה עצם הדבר, לידתו של יצחק הייתה, צחוק עשה לי אלוקים, ומכוחו יהיה גם הצחוק האחרון, כאשר אז ימלא צחוק פינו, ודורשת הגמרא בפסחים, מהי תכתיב, וידל היד ויגמר ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק, גמילות החסד תהיה בדווקא לזרעו של יצחק, ואז ימלא צחוק פינו, ונראה שכל מה שראינו בעולם מתהפך, הכל הפוך ממש, אם אנחנו נעמוד בצד הנכון, נהיה אלו שיצחקו, וישמחו ולא חליל להפך אלו שמהם צוחקים. כשרואים שהמן רצה לעקור את משה רבנו מן השורש, כביכול בורא עולם הפך את הכל על פניו, הרי שזה תענוג מיוחד בשבילנו. יש תענוג מיוחד בנס הזה. זה נס שבו יש חוץ מעצם ההטבה גם את הצחוק והשמחה. ביטוי לאז ימלא צחוק פינו. זה גורם לאהבת הנס. ואז אף שאת התורה ממשה רבנו היה קשה לכלל ישראל לקבל ועליה הייתה מודה רבה, אבל כאשר מהמן מתגלית אמת תורת משה רבנו, כשמהצד שכנגד מגיעים לאותו מקום, זה המיוחד שבנס הזה, זה היה נס אהוב באופן מיוחד. כשהגיעו מהמן למשה רבנו, יום שמת יום שנולד, כילוי הרע, כיליון הרע, קבלת התורה. המן הגיע, הרע הגיע לשיא, כשהשקר מגלה את כל שקריותו, את פניו האמיתיות, ממילא מתגלה האמת של קבלת התורה. בפיוט אשר הנה אנחנו אומרים, כי פור המן נהפך לפורנו. הפור היה אכן פור המן, הפור שנפל בירח שמת בו משה, אבל הסוף היה שכביכול הוליד משה רבנו חדש. מהמן בעצמו נולד גילוי חדש של משה רבנו וקיבלנו תורה, וזה הצחוק, שמהמן יוצא תורה. ואני חושב שזה העומק, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. נפלא מאוד. לשון הפסוק בתהילים, יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו. כתוב כאן שיש לקדוש ברוך הוא גם הנהגה נקראת צחוק. גם אצל פרו יש הנהגה של צחוק. פרו הפך את העולם ושפך דם כמים, ואף גזר את גזרת כל הבן ילוד יורת השליחו, אשר תללתי בו. תללתי זה, אני מצחק איתו. והכל כדי שלא יוולד מושיעם של ישראל. אולם יושב בשמיים ישחק, ומכך מגיע התוצאה שפרו עצמו מגדל את מושיעם של ישראל בביתו. השם יעזרנו שנזכה להיות באמת בצד הנכון, ובמהרה בימינו יתקיים בנו, אז ימלא שחוק פינו. אמן ואמן. שלום שלום. אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.